טוב, בואו נעבור למנחות. צריך את המחשב שזה. אנחנו היום נעסוק, כפי שקבענו, בנושא של הקשר בין תלמוד תורה ותפילין. כשבשבוע שעבר עסקנו בשאלה של האם פרשיות תפילין נכתבות בתפילין כפרשיות עם תכנים עצמאיות בתורת פרשיות תפילין, או הן נכתבות כפרשיות שבתודעה צריך להגיד זה לקוח מהתורה. כן, ראינו כאן את התורה של הרב מבריסק, ראינו שאצל הגריד יש תורה הפוכה. מה שאני רוצה לעסוק היום זה במחילתא, שלא נמצא בשום מקום בבבלי. תראו בהמשך גם איך זה יקרין על השאלה של באיזה מידה נפסקת ההלכה כמו המחילתא הזאת. וזאת מחילתא שעוסקת בקשר הברור בין תלמוד תורה לבין תורה. והמחילתא אומרת, בואו נפתח את זה רק. כן. כן. טוב, אני אפתח את הקובד של המחילתא. בסדר. אוקיי. מופיע במחילתא דרבי ישמעאל, מופיע הדבר הבא. כן. למען תהיה תורת השם בפיך. פה זה מחזיר אותנו לפרשת תפילין הראשונה, לקדש לי. שם נאמר, ויהיה לאות אל ידך ותטפות בין עיניך, זיכרון שלך בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. ועל זה שואל המחילתא כך, למה נאמר? אולי לפני כן. זיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. כן, אתה אומר, לקראת שניהם, יש פה שניים. הראשון הוא שואל כך, למה נאמר? לפי שהוא אומר, והיה לך לאות, שומע אני אף אנשים במשמע, סוף סוף אנחנו מגיעים לנושא שדיברנו מהשיעור הראשון, כן? והדין נותן, הואיל ומזוזה מצוות עשה, או תפילין מצוות עשה, אם למדת על מזוזה שהיא נוהגת באנשים בנשים כבאנשים, יכול אף תפילין ינהגו בנשים כבאנשים. תלמוד לומר, למען תהיה תורת השם בפיך, לא אמרתי אלא במישהו בתלמוד תורה. מכאן אמרו, כל חייבים בתלמוד תורה, חוץ מנשים ועבדים, מיכל בת קושי הייתה מנחת תפילין, אשתו של יונה הייתה עולה לרגלים, תבי עבדו של רבן גמליאל היה מניח תפילין. אם כאן המחילתא עוסק בחיוב של נשים ותפילין, כשהמחילתא עוסק בפטור, לא על רקע שמוכר אולי לרוב מי שנמצא פה, כפי שהוא מתואר בסוגיות הבבלי, שכאמור מתעלמות לחלוטין מקיום שתי המחילתות שנלמד היום. שם בבבלי מוסבר שהפטור של נשים הוא על רקע שתפילין הוא מצוות עשה שהזמן גרמה, ולכן נשים פטורות מתפילין. כן, וזה מופיע בשני מקומות בבבלי. אחד הוא מופיע בקידושין בדף למד דלת עמוד ב', שהגמרא מביאה את הברייתא שמצוות עשה שהזמן גרמה, אז שם הגמרא מביאה את תפילין, וזה מופיע גם בברכות בכף עמוד ב', שם המשנה אומרת שנשים עבדים קטנים פטורים מתפילין, והגמרא מביאה דרשה, אז הגמרא שלא מצריך דרשה, הרי מצוות עשה שהזמן גרמה. וזו הדעה הרווחת הבבלי, שכמובן זה מחייב אותנו גם לברר, בעזרת השם עוד נגיע, מה הופך את תפילין מצוות עשה שהזמן גרמה, ויש שני כיוונים מרכזיים שבוחנים אותם, האחד הוא עניין לילה, אז נלמד בעזרת השם את הסוגיה אם תפילין נוהג בלילה, והשני הוא סביב השאלה אם מניחים תפילין לשבת ויום טוב. אבל זה ההסבר המקובל שמופיע בבבלי, ובטור שכזה הדיון על האם נשים יניחו תפילין או לא, צריך להיות לכאורה, אני אומר לכאורה, כי כולם כבר יודעים שזה לא ככה, אבל לכאורה היה צריך לדון על רקע השאלה הכללית של מעמד נשים במצוות עשה שהזמן גרמה. כן, אתם כבר יודעים שזה לא ככה, כי בעוד שבלא מעט מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים מקיימות אותן. ואפילו הייתי אומר, יש גם שמאמינים שחשוב לעודד אותן לקיים אותן. כמו למשל שופר, שאנשים מאוד מאוד מקפידות לשמוע שופר. סוכה, אני יודע שאצל לא מעט משפחות, שגם כשהסוכות היו קטנות, היו שמים את הנשים מתחת למרפסת, או אני לא יודע מה, אבל אני יכול להגיד שגם היום שזה התרחב, וגם אני לפחות גדלתי בבית, שהיה ברור שנשים וגברים יושבים בסוכה, לפחות לא מלא לדעת שנשים לא ישבו בסוכה, שישימו אותה מתחת לאיזה גג או משהו. ודאי שיש הרבה, ואני גם מצדד בזה מאוד. ואני מצדד לעודד כמה שיותר לקיים, וגם לדעת שכשיש סיבה להשתמש בפטור, לזכור שפטורים. כלומר, לדעת שהייתה סיבה, אבל זה ודאי מעודדים. אני לפחות זאת, אנחנו לא מעודדים את הבנות שלנו להניח תפילים. וכלומר, אז ודאי שגם כשעוסקים בפטור של הבבלי, ברור שיש פה עוד משהו שגורם לכך שמתייחסים לזה באופן שונה. מיד אני אציע משהו. אפשר אולי אפילו שיש סליל של זה, במקרן אמרו על זה, שמדבר על הכל חייבים את תלמוד תורה חוץ מנשים ועבדים. מיכל בת קושי הייתה מנחת תפילין. מיכל בת קושי, כידוע, זאת מיכל בת שאול. כן? אז למה לא כותבים מיכל בת שאול הייתה מנחת תפילין? למה קוראים לו קושי? בסדר, אז הגמרא בעירובין יכולה להסביר שזה, כולם מבין, שזה רומז לשאול, ובכל זאת. פעם שמעתי רעיון שבעיניי מצא חן מהעמית שלי, הרב חנוך גמליאל, שהתבטא, זה בלי גזענות, אבל הוא פשוט אמר שבמקרא, וגם בספרות חז"ל, היה נדיר שהייתה מציאות של אנשים כהאור, ולכן בשבילם זה היה פשוט משהו יוצא דופן, משהו משונה, משהו שאתה מפנה למבט ברחוב. לבייה שאתה מייחס לתופעת, לפחות אנחנו היום יכולים להגיד, לבייה שיש שיקולים גזעניים, כי בגלל צבע האור הוא כזה או כזה. פשוט זה משהו שאתה לא רגיל לראות. והוא רוצה להציע שהסיבה שמדברים, מיכל בת קושי הייתה מנחת תפילין, זה כאילו מראש בשם להגיד היא משונה. זה יוצא דופן. אבל יש פה אישה אחת שמספרים שהניחה תפילין, יש גם אומרים שהבנות של רש"י עשו את זה. אבל זה לא דבר שמודדים אותו. לפני שאני אציע אולי מה שונה, בואו נראה מה היסוד הפטור כפי שהוא מופיע במחילתא, וזה מופיע גם בירושלמי, אותם פטורים. בירושלמי בשום מקום לא פותרים נשים בגלל שמצוות עשה של הזמן גרמה, אלא הנימוק הוא מה שמופיע כאן. כן, הועיל, הדין נותן, הועיל ומזוזה מצוות עשה או תפילין מצוות עשה, אני מזכיר. שתיים מפרשיות תפילין נמצאות במזוזה. ואם נשים חייבות במזוזה, שאני אגיד בצורה פשוטה, נשים חייבות בייחוד השם, נשים חייבות בהזכרת שם שמיים, ותפילין מצוות עשה, למה לא נחייב נשים גם כן? כן, ועל זה באה התשובה שיש הבדל מהותי, לפי התורות של הרמי בריסק, זה דברים שהם ממש מהותיים. לא אמר, תלמוד לומר למען תהיה תורת השם בפיך, לא אמרתי על מי שהוא בתלמוד תורה. מי שהוא בתלמוד תורה הוא מניח תפילין, הפטור של נשים מתפילין הוא על רקע זה שהן פטורות מתלמוד תורה. זה מה שמופיע כאן במחילתא, זה מה שמופיע בירושלמי. כאן את רומזת להצעה, למאמר שכתב יהודי שפעם היה רב של קיבוץ יד הנציב, הוא לא קרוב משפחה שלי, אבל שם משפחה שלו ליכטנשטיין, הרב יחזקאל ליכטנשטיין, היום הוא מרצה במחלקה לתלמוד בבר אילן, שבקובץ בת מצווה של מתן, הוא פרסם מאמר, שבו הוא אומר, ששימו לב שלפי מקורות ארץ ישראל, אני אסביר יותר בהמשך, כאילו מה עומד בתפיסה הזאת, שלפי מקורות ארץ ישראל, פטור נשים מתפילין, או רקע פטורה מתלמוד תורה, כי לפי מקורות ארץ ישראל, לתפילין יש קישור למצוות תלמוד תורה. מה הוא הקישור? אז תראו אני אקרא את המחילתא הבאה. זיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך, מכאן אמרו, כל המניח תפילין כאילו קורא בתורה. וכל הקורא בתורה פטור מן התפילין. האופן שבו התפילין מוצגות כאן, זה שבעצם האדם מישראל, בוא נגיד ככה, אולי בשורש נשמתו, ג'וני, אני לא יודע אם צריך רגשי אשמה, אבל לשאוף, להיות קשור באופן תמידי לתורה. אבל כפי שכולנו יודעים, יש לחיים עוד תביעות ועוד דרישות ועוד מעגלים. וכאן מטרת התפילין הוא שהתורה תהיה קשורה אליך גם בשעה שאתה לא קורא בה. מכאן אמרו, כל המניח תפילין כאילו קורה בתורה. כן, הזכרתי פעם את הנוהג שעושה לנו רגשי אשמה, אבא שלי שולח עם הספר, למרות שהוא לא קורא בו עכשיו, כי עכשיו הוא מדבר עם הפקיד בנק, אבל אמירה, אני כל הזמן קשור, זה סוג התפילה, אתה הולך עם ספר תורה קטן, ואתה, הספר תורה הקטן הזה אומר שהתורה הולכת איתך, גם שאתה עכשיו אין לך זמן לפתוח אותה ולקרוא אותה, היא נעולה בתוך איזה קופסת אור, אבל בעצם מטרת התפילין הוא לאפשר לאדם מנגנון שהתורה הציעה, כלומר, דיברנו עד עכשיו לא מעט על מנגנון הזיכרון, שתודעה של זכירת יציאת מצרים תהיה תבועה באדם, אז יש פה גם מנגנון שהוא אומר, אני יוצר לאדם ספר תורה קטן שמלווה אותו, ולכן בזמנים שהוא לא יכול לעסוק בתורה, הוא הולך עם הספר תורה הזה שקשור על ידו, והוא מנחיח את התורה בחיים שלו, ולכן המחילתא ממשיכה. אז אם הוא קורא בתורה, הוא לא צריך את זה. כי כל מטרת התפילין הם כדי לאפשר לתורת השם להיות בפיו של האדם, גם בשעה שהוא לא יכול טכנית לעסוק בלימוד תורה. אז אם תורת השם בפועל בפי, למה הוא צריך את הדבר הקטן הזה? לכן, לפי המחילתא, כל הקורא בתורה פטור מן התפילין. נחזור אחורה. לפי זה, היות ונשים פטורות מתלמוד תורה, אז הן לא זקוקות למנגנון שנועד לעזור לתורה להיות דבר שמלווה את האדם באופן מתמיד, ולכן הן פטורות. מכאן, המשיך הרב יחזקאל ליכטנשטיין, עכשיו נגיע אליו, אמר, אז היות וכיום אנחנו מודדים או מאפשרים לנשים ללמוד תורה, אז ממילא, לכאורה, נשים שכבר לומדות תורה, וכאן אנחנו לא אומרים פטורות שלא ילמדו, אז יש מקום לשקול מחדש, במנותק מכל מצוות עשה של זמן גמרא, את נושא עידוד התפילין. זה לא דברים שהוא עורר, אני חושב שמה שנאמר קודם הוא נכון גם לגביו, שכנראה שבמה שקשור בתפילין, כנראה יש משהו נוסף, שגם אם נשים מקיימות לולב ומקיימות שופר, כנראה זה לא עבר לתפילין, ולכן אני חושב, אני לא אומר שזה לא יכול להיות, אני אומר שגם מי שמודד נשים ללמוד תורה, עוד לא ראיתי שרצו למודד נשים להניח תפילין. אני חושב שהסיבה היא אחת, למרות שיכול להיות סיבות אחרות, זה כמו ההתנגדות לתליטות של נשות הכותל, שמה הבעיה שאישה תשים ציצית, כאילו, שזה בעיה? זה חתיכת בד שבגד ששמים עליו, זה פחותים, מה אסור, מי שחושב שיש בזה בעיה.
זה טקס.
זה טקס, או אני הייתי אומר אחרת, זה נתפס כמעין לא ילבש, כמעין בגד של גבר. ככה אני חושב. אבל זה נתפס כאילו כלבוש גברי, זה פריטי לבוש הרי תליטו תפילין. עכשיו, לכאורה, יש פה מעגל, אם נשים יתחילו ללכת איתם, אבל לא לבוש גבר. כמו שלכאורה גם קורה עם מכנסיים, כאילו, לכאורה, ברגע שמכנסיים הופך להיות פריט לבוש שנשים הולכות בו, לכאורה הוא כבר לא נכלל בלא ילבש. מה? נשי, כן, זה יותר צנוע, כן.
לא תלבש, זה יותר טכני. זה לא עניין של שלבי. ודאי ציצית זה לא בגד. בגד, יש בגד ויש ציצית, כן?
כן, אבל...
זה כנראה, וזה גם כן עניין התל של תלמוד תורה. ועד היום הזה, זה... מה יוצר גבר ישראל? תלית, תפילין, תלמוד תורה. ושופר, ולולב, זה לא חלק מה-gender identity הזה. מפני זה, וזה הפחד. וזה הסיבה שזה... אבל בחוץ מזה, יש כל מיני פסקים בראשונים האחרונים, טכניים.
אבל זה...
מה הבעיה עם...
אם אתה רומז לתחום התארה, אז זה לא תופס בציצית.
בציצית גם כן, יש
כתוב
שזה
אסור. בסדר, אבל אני מסכים כל מילה שאתה אומר. כלומר, מאחורי הכיוון הזה שלא ילבש, עומד בדיוק עניין הזהות, שזה נתפס כאיזשהו משהו שהוא לא רק, נדבר בבריסק, מה יעשה מצווה שעושים? איזה מה יעשה מצווה? ישמעו שופר, שיעשו מצווה ציצית. אלא זה משהו שמכונן זהות. עכשיו, זה שבתפילין הוא גורם מכונן זהות, זה קרקפת עד עולם הנח תפילין, כן? זה עניין זהותי. וכאן אני חושב שזאת הסיבה שיש רתיעה מזה. או שלא אמרו, שכמו שאני מעודד נשים לקיים מצוות שהן פטורות, טוב, שיקמו גם את זה. כי יש פה איזושהי תחושה של טשטוש זהויות. למרות שאני לא בטוח שאין לזה מקום.
זה גם עניין של נשים בגמרא, אין מקור, הרבה שחתם על הנשים, אין מקור לחיווקים עם ענייני תורה.
נכון.
אבל זה כל כך ברור לבני אדם, שמותר לאישה לקרוא חומש רעשם, ושזה גם כן תורה שלך, אבל בת גמרא, זה מה שהופך גבר ישראלי להיות גבר ישראל.
בסדר, אז בואו נמשיך עם קו החשיבה. והיום שנשים כבר בלת גמורה לא מבהיל אותך.
זה מה שמייצג. זה רק נשאר תחתית גבר. יש רואים את זה שמדברים על נשים שלמדו תורה, שכגבר שלם. כך קודם על המאה
ה-19. בסדר, ואנחנו חיים במאה ה-21. משהו, נכון, ומה שאתה תיארת, משהו השתנה במנטליות כלפי נשים שלמדו תורה. אז עדיין אני לא מרגיש שבציבור האורתודוקסי השתנה משהו במנטליות התפילין, אבל יכול להיות שזה עוד יבוא, אני לא יודע, אין לי מושג. כן.
אני חושבת
שרוב
הדברים, אתה
הזכרת מכל המכנסיים,
אבל כל המכנסיים, זה משהו שלא היה במסגרת דתית. כאילו המהפכה, זה לא היה, מישהו שעשה את זה, זה לא היה במסגרת של מישהו שהיה חשוב לו, לא ירבש אישה, לא יבש. אז כאילו זה הגיע למצב שבסביבה, כאילו בקהילה, בסביבה הגדולה יותר, כאילו, זה לא נחשב כאילו כבר לבגד גברי. אז לכן היה אפשר להעביר את זה כאילו לנשים, או להגיד שזה לא, שעכשיו זה לא הבעיה. אבל בתפילין זה לא, אין לנו את זה, בגלל שמישהו שהוא לא דתי, הוא אף פעם לא ישים תפילין, לא יניח תפילין, אז אין את הגשר הזה שיכול כאילו, שעושה את הקל לתפוץ כאילו, לקפוץ על ה...
תשאירי, כן, שומעים. בסדר, טוב. למה הפסק, בואה?
לא, סיימתי.
סיימתי, אוקיי.
לא, אני אמרתי שזה לא יכול, זה אמרת לך, כאילו זה צריך להיות מישהו, לדוגמה, כאילו מישהו שאכפה פה את זה שלא יבש האישה, כאילו את ה... שהיא לא תבש את הבגד של האיש, כאילו אם אנחנו נגיד שזה האיסור של התפילין, אז רק מי שאכפה פה את גם את המצווה הזאת, כאילו יניח תפילין ממילא.
כן. אני יכול להגיד בבית יוסף לפחות הוא מדבר על נושא של הנקיות. ולדעתי זה לא מספיק בשביל הטלית, שזה מעורר פיוזים לכמה אנשים, כן? כלומר, זה נראה... זה לא נראה לי מספיק.
אבל זה רשום, כתוב בשולחן ערוך שציצית זה בעיה של גמרא, אומר סיפור על הסוכה. אז זה כבר... זה עניין טכני, אבל בכל זאת זה נמצא. אפילו אתה... ברגע שנכתב איזשהו איסור בבית יוסף, יש
כאלה טקים,
צריך
מישהו
ככה,
בסדר, בכל מקרה, על גבי, תראה, אתה בונה בצדק, שהרבה מזה הולך על התודעה, כן? זה בעצם מה שאתה מדבר. יכול להיות שזה ישתנה עם הזמן. אולי אנחנו נמצאים בשלב ביניים, שאנשים התרגלו שאישה יכולה להחזיק דף גמרא, הם כבר התחילו להתרגל שנשים יודעות הלכה ומלומדות גדולות יכולות לפסוק. יום אחד הם גם אולי התרגלו לעוד דברים, אולי צריך את זה לקרות כתהליכים, ואי אפשר להאיץ אותם. השאלה היא אם זה יקרה, או אם מישהו או מישהי מרגישה לא בנוח, שזה עוד לא קורה. אני חושב שאנחנו נמצאים כבר במקום שחצי מהמשוואה היא כבר עירה. כמו שאתה תיארת קודם, הוא משהו השתנה. בכל אופן, לגבי אני חוזר, לגבי המחילתא, במחילתא יש פה שתי הלכות שנראות כקשורות אחת בשנייה. מצד אחד המחילתא עוסקת בחיוב הפטור נשים על רקע חיובם בתלמוד תורה, לא על רקע מצוות עשה של זמן גרמה. ושנית, המחילתא קובעת להלכה שהנחת תפילין היא כאילו קריאה בתורה, ולכן מי שקורא בתורה פטור מן התפילין. כשהמחילתא הזאת מצוטטת, היא לא נמצאת בבבלי בכלל. כלומר, אני חוזר, הבבלי מצד אחד לא מביא את ההלכה שכל הקורא בתורה פטור מן התפילין. מעבר השני, כשהבבלי בא להסביר פטור נשים, הוא לא מסביר אותו רק את לימוד תורה. ונראה שהתפיסה הזאת היא תפיסה שנמצאת עמוק במקורות ארץ ישראל, נמצאת גם בירושלמי, גם בברכות, גם בקידושים. כשהירושלמי מסביר פטור נשים, הוא לא משתמש תפילת עשה של זמן גרמה. ונראה שהבבלי חולק על זה. ככה נראה, כשהרן בראש השנה, כשהוא למד את המחילתא הזאת, הרן בהתחלה נתן לזה שני הסברים. הייתי אומר, בהסבר הראשון לא ירד לו הסימון. ככה, הרן שהוא מביא את זה, כותב, זה אפשר לתם ודמילתם, משום לעסק במצווה, פטור מן המצווה. אבל אז הוא קלט שזה לא רק בגלל זה, אלא שמדובר פה במשהו ספציפי לתפילין, ועל האופי המיוחד של מצווה תפילין. אני קורא את הרן, הנה מי שעוסק בתורה אינו צריך אות, שדברי תורה אין עליו לאות. שכאן יש לזה מקבילה נוספת לדברים דומים לגבי מצווה נוספת, והיא קריאת שמה. הגמרא המשנה סליחה בשבת מתארת שבפרק ראשון שמפסיקים לקריאת שמה ולא מפסיקים לתפילה. ומי שלומד את סוגיית הבבלי בשבת רואה בבירור שלקריאת שמה, אם אדם לומד תורה ההלכה היא שצריך להפסיק לקרוא את קריאת שמה. לתפילה לא צריך, בעיקר הבבלי הולך רק השאלה אם זה דורייתא, דרבנן, זה אחד מהמקורות המרכזיים בדיון על מקור התפילה. לעומת זאת, במקורות ארץ ישראל, ורק בהם, מופיע שרבי שמעון בר יוחאי וחבריו, כך מופיע בירושלמי גם בשבת וגם בברכות, שרבי שמעון בר יוחאי וחבריו, הם לא היו מפסיקים אפילו לקריאת שמה. כלומר, מרוב שהם היו עסוקים בלימוד תורה, הם לא היו קוראים קריאת שמה, כי הם היו לומדים. והירושלמי תמה על זה מאוד, הירושלמי שואל, הרי יש לנו הלכה או ברייתא שאומרת שכל מי שלומד שלא על מנת לעשות, מוטב לו שנפחה שילתו על פיו, אז מה ההנהגה הזאת? וזה הירושלמי עונה, שזה שינון וזה שינון. ולכן לא צריך לבטל שינון מפני שינון. שדעו לכם שבמקורות ארץ ישראל ורק בהם, קריאת שמה נקראת גם בספרי וגם בירושלמי שינון. ככה זה מכונה, בבבלי לעומת זאת השם הזה לא מופיע. ומה שלכאורה מסתמן בדברי הירושלמי זה קו מאוד דומה לקו שמופיע פה במחילתא, שהוא יוצר משולש מאוד ברור בין כל המצוות שקשורות בפרשיות של של תפילין, שמה. דיינו, יש לנו מצוות תלמוד תורה כמצווה מרכזית שאדם מצווה לאחוז בה תמיד. והתורה בפרשת שמה היא יודעת שאדם מישראל, אדם ממוצע, אדם רגיל מישראל, הוא לא יכול כל הזמן לעסוק בתורה. ולכן התורה מציעה לו שני מנגנונים שיכוננו אצלו תודעה של קישור לתורה, אותות בלשון הרן, אות כזאת, שהם נועדו לעטוף אותו במעטפת של הנכחה, של תודעה, של קישור לתורה, גם כשהוא בפועל לא עוסק בה. מנגנון אחד הוא מנגנון של תפילין, שהוא אומר, הייתי אומר לפני כן, מנגנון אחד הוא מנגנון של קריאת שמה, שהוא אומר, בתחילת היום, בסוף היום, תתהיר, תדבר בתודעה שלך על הרעיונות שמופיעים כאן, והיות וזה בתחילה או בסוף, אז היום כולו, יש לו תודעה של תורה, ובתוך היום, החוט שילך, תלך עם אולי ציציות, אבל תפילין, שהתכנים האלה יהיו בתוכם, וכך אתה הולך כל הזמן עם קישור לתורה. זה המשמעות הדתית של מצוות קריאת שמע ותפילין. ולכן במקורות ארץ ישראל מופיע, ורק בהם, שאנשים שמקושרים לתורה במשך היום, לא זקוקים למנגנונים האלה שנועדו לעזור לאלו שהם כרגע לא עסוקים בלימוד תורה. ולכן רבי שמעון בר יוחאי וחבריו שהיו שקועים בתורה, הם זה שינון וזה שינון. ולשון המחילתא הוא שמי שקורא בתורה לא חייב להניח תפילין, כי כל מטרת תפילין הוא לעזור לך להיות קשור לתורה. הנה אני קשור לתורה. כן, זה לכאורה הרעיון שמופיע כאן. כשאני אומר לכם בכנות, יש מישהו שכבר מאוד מזוהה איתו הרעיון הזה במדרש לכאורה, וצריך לקחת את הדוגמאות של אותו אדם ולבחון את היחס ביניהם, כי לאדם הזה קוראים קורח. שבמדרש לפחות מופיע שקורח הלך למשה רבנו ושאל אותו שתי שאלות. שאלה אחת הוא שאל אותו, תלית שכולה תכלת, האם יש איזשהו עניין להטיל בתכלת? בית שמלא ספרים, האם צריך לכתוב לו מזוזה? וברור שהמשלים האלו הם מרקע הטענה העיקרית של קורח, קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם, כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, אז מדוע תתנסו על קהל השם? כלומר, אם כולם קדושים, הלכה דמוקרטית, כולם עובדים את השם, מה צריך אותך? מה תלית שכולה תכלת? צריך פתיל תכלת. ולכאורה, קו החשיבה הזה של קורח, הוא לכאורה קו חשיבה שלכאורה עולה כאן במקורות ארץ ישראל. אדם שלומד תורה, מה הוא צריך תפילין? אדם שלומד תורה, מה הוא צריך קריאת שמה? כן, זה לכאורה הקו שעולה. מה דעתכם? מה עושים עם ה... אומרים שטוב שהבבלי חלק? כאילו, מה אתם אומרים?
באגדה?
אה? נכון. אני חשבתי שאת רומזת למשהו אחר. נראה בהמשך, מישהו שהביא את האגדה בהקשר הזה. כלומר, מישהו שיודע את התורה שחייב באגדה, כן?
אין שיחה שאומר, הרבה לי שהסכו לו שהוא עבר על זמן קריאת שמע, והוא הזכיר משהו שעומקות שמיים, אבל לא אומר את שמע.
הגמרא בברכות, בתחילת פרק שני, שרבי, קריאת שמע של רבי היה רק הפסוק הראשון. הוא היה בשיעור. וכשהתורגמן היה מדבר, רבי היה עושה ככה, זה המקור לחסות את העיניים בקריאת שמע. כנראה הוא פשוט רוצה להסתיר את זה שהוא קורא קריאת שמע, אבל שרבי בזמן שהתורגמן דיבר, רבי מהר אמר את הפסוק הראשון של שמע. כן? גמרא מדהימה, את מדיינת היום שהרב לא בדיוק מתפלל, כאילו, אבל ככה זה מתואר שם. כן, משה, מה אתה אומר? גם שאתה מנסה להגיד משהו. ומה הוא אמר לך?
זה ההלכה קדומה, שרק קדומה זה רק הפרשה הראשונה, ומה שעושים, מישהו היה אומר, התקובה היא ברוך שם כבר נחוב.
כן, יש לו מאמר על זה.
להכניס את ברוך שם כבר נחוב לאמצע הפרשה זה מאוד בעייתי.
כן.
אז הוא כאן שזה, הוא הביא את זה לראייה, שזה...
כן. אבל בואו נחזור לעניין שלנו, נושא קורח, כלומר... יש כאן תפיסה לכאורה קורחית, כן, מה אתה אומר?
אני שואל אם האסמפשן הוא נכון, לדעתי האסמפשן הוא לא נכון שזה לא בית מלא ספרים, זה בית, יש ספר פה ושם, אבל יש המון אנשים שהם לא ספרים, ואותו דבר עם תפילין. יפה מאוד שיש דמות בהיסטוריה שלמד תורה ממש כל הזמן, אוקיי, מאותו זמן עד לפה, לא מכירים אותו.
ולכן מה אתה מנסה לומר?
שאנחנו זקוקים לתפילין. כי אנחנו לא כזה ספרי תורה הולכים בשתי
רבים. ומה אתה אומר על הירושלמי? אבל לא הבנתי. הירושלמי אומר שמי שלומד תורה לא צריך להניח תפילין.
כן, אבל...
זאת אומרת, אני אומר, זה סד נשמע כוח. מי שיש לו תלית שקועה אתכם לא צריך תחלת.
כן, אבל הוא לא לומד תורה 24 שעות ביום. כאשר לאותם זמנים... וזה לא רק לאותם זמנים שהוא לא לומד תורה, אבל ברור שהוא לא לומד 24 שעות.
כלומר, אתה בעצם אומר, אנחנו לא תלית שקולה תכלת, אנחנו לא בית מלא ספרים, אנחנו לא רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, ולכן אנחנו לא... בתפילין זה פחות ברור שזה מדובר על תדיר. בתפילין כתוב, בזמן שאתה לומד תורה, אתה לא צריך להניח תפילין. לא כתוב שאתה צריך להיות גאון מווילנה שלומד תורה כל הזמן. אבל אני שומע, כבר את בעצם אפשר לקבל את התפיסה הזאת, אבל למר אנחנו לא כאלו, כן.
אז
אני יודעת
קורח, בעצם מטביעה על כל שהוא מדבר א' כמותית, וב' על חפץ שלו בדיוק ממלא את תפקיד. זאת אומרת, ברגע שכולו תכלת, הרי זה לא ציצית, כי ציצית זה פתיל תכלת. לעומת זאת, הירושלמי בעצם אומר ש...
זה שינון וזה שינון.
תורה
אין לך. בוא נאמר כך, אם נחזור לתורות של שבוע שעבר, שם הייתה תשתית לעשות את החילוק הזה. כי מה שבעצם נאמר בשבוע שעבר הוא שהפרשיות התפילין הן פשוט פרשיות מהתורה. וכשהירושלמי קורא לקריאת שמע שינון, אני חוזר, הוא רואה את פרשיות שמה פשוט כלימוד תורה, הוא לא רואה אותם כמעין איזה, מה שאתה מצטט מעזר פליישר, הוא לא רואה את זה כך. לפעמים איזה טקס שמקבלים מלכות שמיים, אלא באמת הוא רואה אותו כפשוט, אני אומר לך משהו ללמוד. כן? יונה, איך אמרת לי פעם? אני מצטט אותך הרבה, שתדע. שמה הסוד של דף יומי?
מדלג.
שאתה מדלג, אתה לא משלים. אז מה זה דף יומי? שכל יום יש לך מה ללמוד, נכון? נכון, מצוין. אז אתה, אני רואה שגם אתה וגם אני זוכרים שאמרת את זה. זאת אומרת, אתה עדיין חושב את זה. לא, זה, אתה חושב... ומצוות, כשקוראים למצוות קריאת שמה, שינון, זה דרך להגיד, כל יום אדם צריך ללמוד, יודע מה ללמוד. אומרים, ראי, תגיד קריאת שמה. הוא נעשה בתורת אותה פעולה. לעומת זאת, אני רוצה לחזור לתורה של הרב מבריסק על מזוזה בשבוע שער. מזוזה לא נכתבת בתורת פרשייה שלקחתי מהספרים ושמתי אותה. מזוזה היא הצהרת אמונה. הספרים לא מצהירים את זה. הספרים הם לא בפתח הבית. כלומר, אני מבין את המזוזה בכניסה לבית, אתה מצהיר משהו על הבית. הספרים לא עושים את זה, וגם לגבי התלית שכולה התחלת. שפה צריכים קצת יותר ללמוד מה מטרת התחלת ומה בדיוק העניין, אבל כאן כנראה התפיסה היא, זה לא שחוט התחלת הוא חוט שנלקח מהבגד, אלא הפוך, הוא בגד שהוא חוט שבא ממקום אחר, ולכן אפשר להשתמש בזה ולומר שהתפיסה הזאת מוגבלת למקומות שהמצווה היא פשוט מדגם מתוך הדבר הגדול יותר, במקומות שיכול להיות שיש תכונות דומות לשני הדברים, זה תחלת וזה תחלת, זה ספרים וזה פרשיות, אבל המהות של המצווה הוא לא מתגם מתוך הדבר הגדול. אז אני לא אומר את הכלל הזה. ואולי זה לא בהכרח עומד בסתירה לתודעת קורח. אבל הדבר אחד ברור, שהדבר הזה הוא לא מופיע בבבלי בכלל. כלומר, הבבלי הוא לא אומר אותו לא בקריאת שמה, הוא לא אומר אותו לא בתפילין. כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד שזה גם אפילו לא... אני לא נגיד את זה, בעולם שחוקים לא הולכים ואומרים, אפילו אם זה נכון במקרה המאוד הקיצוני של הבית של כולו ספרים, או אפילו אם זה נכון, אפילו אם אפשר להגיד שזה אותו הצהרה או זה אותו נושא, אין כמעט, זה הקיצון, כאילו כל האנשים נמצאים באמצע, אז מתי יש זמן, איזה בית, אפילו אם נגיד שבית שכולו ספרים לא צריך מזוזה, אבל בית שיש לו כמה ספרים הוא צריך, כאילו מתי יש החוק, לא כשעושים מצווה או עושים חוקים, לא אומרים, אוקיי, זה לפי מה שהבן אדם חושב, כאילו שהוא צריך לקחת החלטה, כאילו יש לי מספיק ספרים בבית שלי שאני לא צריכה מזוזה, או אין לי מספיק ספרים, כאילו, זה השאלה הבאה, כאילו, השאלה הבאה, כאילו, אם אתה אומר שיש לי בגד שהוא 100% תחלת, הוא לא צריך, מה הוא 99%? מה הוא 99.9? מה הוא 98? כאילו, איפה כן צריך ואיפה לא צריך? חוק, הוא בא ואומר, אין משהו שהוא מחוץ לחוק. כולם צריכים, זה לא... אין כזה דבר, כאילו, אני לא בא להחליט, כאילו, אף פעם על הדבר הזה. אז לכן, כאילו, זה לא... אפילו אם זה אותו דבר, שזה לא, אבל אפילו אם זה אותו דבר, זה לא עונה על הצרכים של החוק, כאילו שמישהו ש...
ומה קורה בתפילין וקריאת שמה, ששם כן הם אמרו את זה?
שאם כן אמרו ש...
שמישהו פה לומד תורה, פטור מהמצוות האלו.
פה הוא לא אומר שהוא פטור כל הזמן, הוא אמר שבזמן שהוא לומד תורה...
אבל הוא למד כל הזמן, לא. רשב"י לא היה מניח תפילין, שתביני. זה... רשב"י לא היה קורא קריאת שמה. היה עובר הזמן, אבל לא היה קורא.
אבל רשב"י מייצג את הקיצונים
שמישהו לא עבד את העולם הזה,
לכן הוא...
את הולכת בקו של ג'וני, ואת אומרת, תכלס, אנחנו פשוט אף פעם לא מגיעים למדרגה של בית מלא ספרים, לכן אפשר להגיד, עליזה אמרה דבר אחר, שאולי יש בזה הבדל בין מזוזה לבין תפילין, יהיה הדבר אשר יהיה, הרעיון הזה לא נמצא כאמור בכלל בבבלי, לכן לא צריך להתפלא שלא נמצא ברמב"ם. הרמב"ם פשוט לא מביא את זה. הרמב"ם לא מביא. יש קטע מאוד מפורסם שהראש מביא בשם רבי שמואל בן חופני, שהעיר על כך שבפועל לא נוהגים כמו המחילתא. והוא מביא ככה, אני מקריא, ורבי שמואל בן חופני ז"ל כתב בתשובה, ולית הלך ברייתא. דה רבנן, כשאישה עד את תורתן ומנותן, ומניחין תפילין ומברכים עליו, ואילו דחובה הוא לא הווהו, מברכי עליו, אלא כיוון דלא אהובה בגמרא, אילו דסמכו. כמו יש פה מחלוקת תפיסות, אני מפתח את זה, מחלוקת תפיסות, ואין הלכה כמו הדעה הזאת. לעומת זאת, בעל האיתור עצמו מציע חילוק אחר, והוא כותב וכתב בעל האיתור מסתברלנד, הקורא בתורה כאמר ולא בתלמוד, והנה בגמרא אסקה. וכאן הוא רוצה להציע שצריך להבחין בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. כל הדין של המחילתא נאמר על מי שקורא בתורה שבכתב. מייקל הוא פטור מתפילין לפי זה. ומי שעושה כמוני בתורה שבעל פה חייב, כי תפילין הוא חפצה של תורה שבכתב, אבל לא חפצה של תורה שבעל פה. יש איזה דיון שלם בטור בית יוסף. הבית יוסף לא אוהב את הטור, סליחה, לא אוהב את החילוק של הראש, שבעל האיתור, סליחה. הוא כותב, אין נראה לחלק. דעיין בקוט התורה כאמר, פרקמה דברכות, דיתלוך הדינה. הוא אומר, אני לא יודע מאיפה אתה לוקח את זה, שיש הבדל בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. אני דווקא יכול להסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. לתורה שבכתב יש חפצה של פרשיות. תורה שבעל פה אין הטקסט, אין החפצה של פרשיות. אני יכול לדבר על תפילין. דיברנו כל הזמן שאני הולך עם איזה ספר תורה שמלווה אותי. תורה שבכתב, אני יכול להגיד שיש לי חפצה של תורה שבכתב. אבל תורה שבעל פה זה לא כך. בית יוסף אומר כך, והריב כתב ברית הזו, אבל הרמב"ם משמיטה, ואיני יודע למה. ואפשר שטעמו משום דעית בירושלמי פרקם הדברכות, רבי יוחנן ושל רבי שמעון בן יוחאי, כגון אנו שאנו עוסקים בתלמוד תורה אפילו לקריאת שמע איננו מפסיקים, רבי יוחנן אמרה על גרם, כגון אנו שאנו עוסקים בתלמוד תורה אפילו תפילה אנו מפסיקים, ואז אני מדלק קצת, כבר הזכרתי את זה, מביאים את רבי שמעון בר יוחאי, תמה דרש בי זה שינון וזה שינון, ומבטל שינון בני שינון, ועל זה אומר הבית יוסף, אני מקריא, כיוון דברי הירושלמי, לדעת הכל, אין כותבי ספרים, פטורים מן התפילין, עד כאן לא פטרת לכמה, אלא מן התפילה, מפני שהדרבה. בכל מצווה דאורייתא מפסיקין, כדרך שמפסיקין לקריאת שמע, לא רצה לפסוק, עד דתניא בגמרא דידן וכו'. אז הבית יוסף אומר, אולי זה מחלוקת תלמודים, ולכן הרמב״ם הוא לא הביא, אבל הוא עצמו בשולחן ערוך הביא את זה. בשולחן ערוך באור החיים מופיע, קורא בתורה פטור מהנחת תפילין כל היום, זולת בשעת קריאת שמע ותפילה. ופה אנחנו מגיעים לכך שאת התפילין מניחים בזמן קריאת שמע ותפילה, ובזמן שאדם לומד תורה, עומד פטור מתפילין, בפשטות, כשאדם לא לומד תורה, הוא כדאי שיניח תפילין, כן? זה עוזר, כן? בפועל זה משהו שאנחנו לא מדמיינים אותו, שקצת קשה לנו. באחרונים, יש שני כיוונים, ואני רוצה להביא לכם שדעתי פירוש אחר לגמרי ברמב״ם. אני חושב שהרמב״ם אכן חשב על המחילתא, ויש לו פשוט אמירה אחרת לגמרי. אבל לפני כן אני אביא לכם כך. יש שניים מגדולי האחרונים שעסקו בשאלה הזאת. האחד שבהם זה משכנות יעקב, שהגיע הזמן שנכיר אותו. זה תלמיד של רבי חיים מוולוז'ין, שכתב על שו"ת, על הרבה עניינים מאור החיים. יש פה דיון מאוד מקיף, מאוד מאוד שיטתי, בנושא תפילין, מאוד מאוד יסודי, והוא בסימן ממתת, יש לו פה דיון מאוד ארוך, אם צריך ללך בתפילין כל היום, אף פשעת לימוד תורה. כשאנחנו למדנו בארץ ציון, אף אחד לא הלך לתפילין כל היום, נכון? היה בהר עציון. מה פתאום? אני זוכר, היה אחד שנורא נורא רצה, אבי נחשון, כמה הוא... אבל איפה שאני מלמד, זה רגיל מאוד לראות אנשים עם תפילין כל היום, כאילו, תפילין במנחה, תפילין בסדר בוקר, תפילין פה, תפילין שם, כאילו. לא יודע, יש גם כאלה באים בסדר בוקר, שם תפילין, שהוא בסדר בוקר, בא לשיעור גמרא עם תפילין, לא יודע. השנה יש לי חבר'ה שהם לא כאלה.
ומה אמרת, הראש השיבה אסר את הבחורים לבוש תפילין, אלא בשחרית.
באיפה?
במעלות.
יש לו איזה קו מסוים ש...
אתה צדיק? מה? הם כולם לומדים תורה?
כי תבין, לכאורה, מה יש לך נגד תפילין כל היום? כאילו, סבבה. אבל צריך לדעת שאני חושב שמה ראש הישיבה של מעלות חושב הוא שמי שיכול ללכת תפילין כל יום הוא גם לא יניח בשחרית. כאילו, לא, כשאתה רואה אחד עם תפילין במנחה, אתה לא יודע אם הוא יניח בשחרית. האם הוא פשוט כל תפילה רוצה תפילין, או שזה מתחיל להתבלבל עם המושגים, אתה יודע, זה צריך להיות. כאילו...
אני כשעשיתי תפילה בישיבה תיכונית, אז רציתי לברר מספר פעמים, כשראיתי בנים בעשר בבוקר, ב-11 בבוקר, בבית המדרש...
לא, אבל אני יכול להגיד, אצלנו יש בן אחד שזה כאילו זה אופציה מראש, זה לא שהוא ראי, מסכף, לא, הוא מראש, בסדר, יהיה במנחה. הוא לא עושה לקום השחרית, והוא יהיה במנחה. מה? כאילו, התנתק להם בתודעה שיש קשר בין תפילין לבין שחרית או לבין לקום בבוקר. וגם אין תודעה כזאת. כלומר, עכשיו, גם אם אלה, זה יניח גם בסדר בוקר, כאילו, זה הם אחרים, מה אני אגיד, כאילו.
זה גם כנגד הרוק השוחד,
לא? מה זה?
זה נגד הרוק השוחד,
לא? אני לא יודע, תלמד אותי.
כזכור, הוא פוסק, זה שום לעצב נשים, שהוא פוסק, שלמה נשים לא מניחים, מפני שאפילו גברים, אצלנו רק מניחים בשחד, שלא רוצים לבוש יותר מדי.
כן.
איזה עשו לנשים, אפילו לבוש בכלל, שאין להם חיות. אבל שגברים עכשיו רק מבישים בבוקר, כדי להציג ידי חובתם בשחרית הזה, וכאילו בזה, וכל המנהג הזה עבר מהעולם.
כן. בוא נגיד ככה, הפשטות שמצוות תפילין צריכה להיות כל היום. והקישור לקריאת שמע הוא פשוט איך הוא נעשה, בגלל הפרשיות, תפילין השותפות. אז גמרא בברכות, זה מאמר של רבי יוחנן, שכל מי שקורא קריאת שמע ולא מניח שהוא מעיד עדות שקר. פה אנחנו עוסקים בתהליך שלא מניחים כל היום, אלא מתחילים, מצמצמים אותו רק לשחרית. לפחות במחילת הזה על רקע מי שעוסק בתורה, שהוא פטור. כן, ברמב"ם זה לא כתוב. כלומר, ברמב"ם בפשטות צריך להניח תפילין כל היום. ממש ככה, ממש ברמב"ם. הרבה מדברים על גוף נקי וכו'. יש פה בסימן מ"ט במשכנות יעקב דיון ענק על זה. שהוא חושב שזה דווקא נחמד להניח תפילין כל היום. ספציפית לגבי הרמב"ם, הנימוק שהוא נותן הוא בעיקר שהוא חושב סמוך לגבי בבלי וירושלמי. ומי שכתב על זה דברים מאוד מאוד מעניינים זה הנציב. כלומר, הטענה, אני חוזר, הטענה של המשכנות יעקב, יש מחלוקת בבלי וירושלמי, יש קשר בין תפילין ותורה. הנציב מקבל כדבר פשוט שפשוט יש, בתורה כתוב, למה תהיה תורת השם מפיך, מה? אלא מה שהנציב בעיקר אומר הוא, שיש מחלוקת של מה טיב הקשר לתורה. וכאן הנציב רוצה לתלות את זה, אני אקריא לכם, זה מופיע במשיב דבר, בחלק א' סימן ו', הוא רוצה לתלות את זה בפרשנות של הפסוק, ושמרת את החוקה הזאת למועדה. את קודם הזכרת את האגדה, אז הנה, בשבילך. הנציב אומר ככה, דיינו דיתא באגדת פסח, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. משום שהיה עולה על הדעת, מצוות הסיפור אינו אלא למי שעלול לשכוח יציאת מצרים, ואמונה בהשם. ועל זה הוא כותב, דילגתי קצת. וכל זה להזכיר אחר שהדבר עלול להישכח. וגם הזהירה התורה להניח תפילין להיות לאות ולזיכרון בכל יום, ומסיים בפרשה ושמרת את החוקה הזאת למועדה, פירוש, אף על גב שלכל אדם שעלולים לשכוח, הרי מצווה זו אינה חוקה, אלא מצווה שכלית המתקבלת אל הדעת האנושי, מי שהוא בשכחה, זה הגיוני שהוא צריך מנגנון זיכרון. כן, אבל תלמיד חכם שלכאורה זוכר, לכאורה לגביו אין טעם שכלי, מכל מקום כאמר הכתוב שהיא חוקה גם כן, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, ואנו זוכרים יציאת מצרים ומאמינים בהשם, והזכירה והאמונה לבבנו תמיד, למקי מצד השכל, לא עלינו כיוונה התורה בחיוב, מכל מקום, הרי חוקה, חוקה זה גם בלי טעם, וכולנו מחויבים לספר ביציאת מצרים, זו הפרשה בפשוטה. ואחר שכן, נחזור לתפילין, נקטים בתפילין, למען תהיה תורת השם בפיך, מבואר שכל תכלית תפילין, כשני שוקדים בתורה, אם כן העוסק בתורה, פטור מן התפילין, אבל אחר כך כתוב, ושמרת את החוקה הזאת, גם כן הפירוש, אף אגב, זה מצער דתם, פטור מן התפילין, מקום כמרי חוקה, אפילו עוסק בתורה, חייב בתפילין כמו בחוקת הפסח. כלומר, אם ביציאת מצרים, גם מי שחכם צריך לספר ביציאת מצרים, אז גם בתפילין, מי שלומד תורה צריך להניח תפילין. אולם, כותב הנציב, כל זה יהיה ניחה, אם נעמד כתוב קי על תפילין. אבל הנה אם עד החוקה לא קי על תפילין. ונשאר הטעם, זה תפילין, משום נלמד תהיה תורת השם בפיך. אז אם כך הוא אומר, מי שעוסק בתורה יהיה פטור מתפילין. וממילא הוא בא ואומר שמחלוקת הרמב"ם בשולחן ערוכי, הם נחלקו, אני קורא, האם לילה הוא זמן תפילין. דרמב"ם סובר, דלילה לא זמן תפילין, ולפני כתוב מימים ימימה. במילים אחרות הוא פירש את הפסוק ושמרת את החוקה הזאת על תפילין. לכן הוא גם חייב תלמידי חכמים בתפילין, גם בזמן שהם לומדים תורה. לעומת את השולחן ערוך, פוסק של לילה הוא זמן תפילין. ולכן הפסוק של החוקה הזאת הולך על פסח. ולכן הוא פטר תלמידי חכמים מתפילין בזמן שהם לומדים תורה. זה ההסבר של הנציב. אבל כמובן שיש פה דבר יותר עמוק ממה שגלוי, כי כאן צריך לשאול גוף על עצם הרעיון שלו, שלמה באמת תמיד חכם צריך לספר ביציאת מצרים אם הוא זוכר. ואני חושב שהתשובה פשוטה, עסקנו בזה המון במהלך השנה האחרונה, שמטרת סיפור יציאת מצרים הוא לא בשביל לזכור את יציאת מצרים, כי לו באמת המטרה הייתה לזכור אז הוא זוכר, המטרה היא שונה לגמרי. ואני אומר בטור שכזה, גם על תפילין, צריך לומר שמטרת תפילין הוא לא ללמוד תורה, אלא הוא כנראה דבר אחר, ובדבר הזה גם תלמידי חכמים חייבים. ודומה לי שהדבר הוא פשוט, שמטרת סיפור יציאת מצרים הוא לא זיכרון של דבר שאולי שוכחים אותו, אלא הוא לחוות אותו מחדש. הוא לא שייך לתחום הקוגניטיבי של הזיכרון, אם אני יודע או לא יודע. הוא שייך למה שקנינו בשנה שעברה, ה-fascination. אם אני חווה מחדש את האירוע הזה, וגם תלמיד חכם שיכול בידיעה קרה לדעת את כל התורה כולה, ויודע שהיה יציאת מצרים, הוא לא שוכח כלום, אבל גם הוא, בליל הסדר, מה שהתורה פונה אליו, הוא לא רק לדעת שהייתה יציאת מצרים, אלא להרגיש שהוא בעצמו יוצא ממצרים. ובאופן דומה על תפילין, אם אתה תפילין, היא נועדה כדי שאדם יזכור שיש תורה, אתה תמיד חכם, תמיד זוכר. המטרה של תפילין הוא אחר, המטרה של תפילין הוא להטביע חותם של תורה בגוף של האדם. בתור שכזה, התפילין, הם פונות גם לתמיד חכמים, כי גם הוא, בצד כל ידיעותיו בתורה, צריך ליצור מוקד של הזדהות בתורה, שתורה תהיה תבועה בגופו. ולכן, הייתי אומר, על בסיס דברי הנציב, יש פה בעצם אולי מחלוקת, לא האם תפילין קשורות בתלמוד תורה, אלא מה טיב הקשר בין תפילין לתלמוד תורה. אם המטרה היא, וואי, אני רוצה ללמוד עכשיו, אני לא מצליח ללמוד, תביא לי את התחליף, אתה לומד, אתה לא צריך את התחליף. לעומת זאת, אם מטרת תפילין הוא לא לעזור למי שלא לומד להרגיש שהוא קשור לתורה, אלא הוא לעשות חותם של תורה בגופו של האדם, אז גם מי שלומד תורה צריך להגיע לרמת הזדהות עם התורה, שהיא לא באה על ידי הלימוד רק, אלא גם על ידי החותם. מה שאני רוצה לסיים ממש בשתי דקות זה, אז בעזרת השם נגיע לשבת, נחשוב על זה. אבל זה משהו משומן הסוג הזה. אבל אנחנו מדברים פה בתחום האותות, לא מדברים פה בתחום הידיעות והזיכרון. ולכן תפילין ברמב״ם, אני חוזר, יכול להיות גם בזמן שאתה לומד תורה, אתה צריך להזכיר, בין ברכת התורה כזאת, צריך להזכיר לעצמך לא את מה שהתורה אומרת, אלא את המשמעות שלה בחיים שלך. שאני הייתי מוסיף אבל שלמיטב הבנתי, הרמב״ם בניגוד למה שהם חושבים, הרמב״ם כן חשב שיש קשר עמוק בין תפילין לבין תלמוד תורה, הוא רק פירש אותו הפוך מהמחילתא. ואני אקריא לכם רמב״ם בהלכות תפילין, בסוף פרק ד', שזה ההלכה החותמת את הלכות תפילין, שהניסוח שלו מראה שבניגוד גמור למה שהמשכנות יעקב אומר, שהרמב״ם משמיטה, הוא ביטל את הקשר בין תפילין לתלמוד תורה, שהפוך. שהרמב״ם העלה אותה על ראש שמחתו, רק שהוא פירש אותו הפוך לגמרי מהמחילתא. המחילתא מפרשת שהתפילין נועדו לעזור למי שעכשיו לא מצליח ללמוד תורה. בואו נקרא את הרמב״ם, הלכה קפה, קדושת תפילין קדושתן גדולה היא, שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו, הוא ענב וירא שמיים, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה, ואינו מהרהר מחשבות הוראות, אלא מפנה ליבו בדברי האמת והצדק. כשמפנה ליבו בדברי האמת והצדק, זה בלי מאוד פשוטות, למען תהיה תורת השם בפיך, או בלשון אחרת, הרמב"ם מתאר כאן את תפילין לא כעזרה, מנגנון תחליף למי שלא לומד תורה, שאין לו תורה עליו, אלא זה מנגנון הפוך. מי שלומד תורה, רוצה ללמוד תורה. ואולי הדבר המרכזי שמציק לו, שמפריע לו, המניעה הגדולה שלו, זה היכולת שלו להתרכז. היכולת שלו את כל מחשבותיו להוביל לקראת ריכוז עמוק בלימוד תורה. התפילין הם מנגנון ריכוז שנועדו לכונן את התודעה, זה פועל על מרכז התודעה האנושית כדי לעזור לו ללמוד תורה בצורה תורה ומעמיקה. אני חוזר שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם, כן, תחשבו על סדר בוקר שלכם, שיצא לכם קצת להתבטל עם החבר, אוקיי? ועל זרוע, הוא ענה וירא שמיים, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה, כמו, אדם תפילין, מה, הוא הולך עכשיו לקרוא עיתון, הוא הולך עכשיו לדפדף באינטרנט עם תפילין, אני פעם ראיתי את זה, וכמעט התעלפתי. הייתי בניו יורק לפני כמה שנים, נכנסתי לישיבת חובבי תורה, הזמינו אותי שם לבקר, ואני נכנס, ומישהו מצוות הישיבה יושב במשרד מול מחשב פתוח עם ג'ימייל, עם תלית ותפילין וקורא אימיילים. אמרתי, איך אתה יכול? כאילו מה, אתה יושב, כאילו, התפילין, זה כאילו מנתק אותך מהתכונה הזאת עם המחשב, בוא נדרק את המייל, רק נבדוק את הכותרות, רק מה קרה לבורסה שלי, כן? כאילו, זאת מניעה שהיא קיימת בכל מיני צורות. כלומר, המכשיר הזה, יש לו, הוא רב אפשרויות. וכשאדם לומד עם חברות, אגב, המחשבות שלו הולכות לכל מיני מקומות, וכאן הרמב"ם מתאר את תפילין כמנגנון ריכוז, כמנגנון שאתה מנחיח את שם שמיים עליך, אתה לא בדיוק עכשיו, תדשב את החבר שלך, איך היה דייט שלו אתמול, ולא בדיוק עכשיו אתה, כי התפילין כאילו, הן לוקחות אותך למקום הקודש. ולכן הרמב"ם לא ביטל את הקשר בין תפילין לתלמוד תורה, הוא פשוט הסביר אותו הפוך. זו קריאה אחרת בפסוק. אתה תשים לאות על ידיך לא כדי שהתורה תהיה בפיך כשאתה לא מצליח ללמוד תורה, אלא כדי שהתורה תלמד בעומק ובריכוז, כדי שתוכל להפנות את לבך לדברי האמת והצדק, התפילין יעזרו לך לעשות את זה. הם דווקא נועדו בזמן שאתה רוצה ללמוד תורה. ולכן כותב הרמב"ם לפיכך, צריך אדם להשתדל יותן עליו כל היום. שמצוותן כך היא, המטרה של מצוות תפילין, הוא לא לפי הרמב"ם לעזור לך להיות קשור לתורה כשאתה לא יכול, אלא המטרה היא לאפשר לך להיות מקושר לתורה כל הזמן, כדי שזה ייקח אותך לתוך לימוד התורה. אמרו עליו על רב, תלמידו של רבנו הקדוש, שכל ימיו לא ראו שהלך 400 בלא תורה ובלא ציצית ובלא תפילין. ואף על פי כן, הרמב"ם יודע את המציאות. והלכה חרבה, וזה נסיים היום, כותב, אף על פי שמצוותן ללובשן כל היום, בשעת תפילה יותר מן הכל. אמרו חכמים, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, וכל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה, וכו' וכו'. כל הרגיל בתפילין מאריך ימים, שנאמר השם עליהם יחיו. בסופו של דבר, אתם יודעים, בציבור שלנו, בוגרי הגוש של נופי אביב נגיד, מניחים תפילין רק בשחרית. הילדים שלנו, כאמור, כבר במינכן. אבל הרמב"ם לפחות חשב שכדאי כל היום, כדאי כל סדר בוקר, כל סדר צהריים. מי שרוצה לראות, המשכנות יעקב, כאמור, דן באריכות, מה לדעתו הסיבות שזה, שהדבר הזה נמנע? בסדר, אנחנו נעצור כאן. שבוע הבא אני דיברתי עם יושי, אולי כבר יהיה שיעור שלו, אני לא יודע, אנחנו נראה, אני יודיע לכם, בסדר, אני אראה את לוחות הזמנים שלו. בכל אופן, מבחינתנו הנושא הבא הוא להתקדם בגמרא להלכה למשה מסיני בתפילין, שזה בעיקר גם לוקח אותנו מהפרשיות. עד עכשיו עסקנו בעיקר בפרשיות, סדר הכתיבה, הפתוחות, סתומות, אור אחד, ארבע אורות, ייקח אותנו בעיקר לבתים ולרצועות. יאללה טוב.